קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. אנחנו נלמד היום את פרשת תרומה, שפותחת את החלק השני של ויעבדוני. כפי שאנחנו הסברנו בזמנו, ספר שמות נחלק לשלח את עמי ויעבדוני. חלקו השון של הספר עוסק בהוצאת ישראל ממצרים, והוצאת מצרים מישראל, וזהו תהליך שמתנהל בפרשיות משמות עד פרשת בשלח. החל מפרשת יתרו, הגענו לייעוד של שלח את עמי לויעבדוני. והויעבדוני הזה נחלק לשניים. יש עבודה שמתבצעת באמצעות תורה ומצוות, ועל כך דיברנו בפרשת יתרו ובפרשת משפטים. והחלק האחר הוא עבודת הקורבנות והמשכן. והדבר הבולט בשוני, בסגנון ובצורה של הגשת הדברים, נעוץ באריכות של הדברים. שהרי פרשת משפטים מביאה את משפטי התורה בתמצית שבתמצית, כהררין התלויים בשערה. שהרי אנחנו מוצאים כאן מצב שבו דברים נאמרים בקצירת העומר. משפט קצר עובר על מסכתות שלמות. דבר שנאמר פה בקצרה בחצי פסוק דורש פירורים לנכבדים. ואילו כשהגענו לפרשת תרומה, תצווה ויקל פקודי, ובהמשך בענייני הקורבנות בפרשת ויקרא ובצו, אנחנו מוצאים אריכות דברים מאוד מאוד גדולה. ואכן הדבר אומר דרשני. מה ראתה התורה להאריך בדברים ש... בפירוט כל כך גדול, ממש כדרכה של תורה שבעל פה, בניגוד לענייני התורה בכללותה, כפי שהיא מוצגת פרשת משפטים, ובפרשיות אחרות, עתירי מצוות, כמו בספר דברים בכתצה, פרשת קדושים, ששם הדברים נאמרים בקצרה כעררים התלויים בשערה, ואילו כאן הדברים נאמרים בפירוט רב. איך אמר לי פעם תלמיד, בשביל מה אנחנו לומדים את ויקל פקודי, אפילו רשי כבר לא אומר פה כלום. ללמדך באמת שהדברים לכאורה מלאים. שליש מספר שמות עוסק בענייני המשכן. והחזרה הזאת שיש לה תחושה של לאות כביכול, מה עניינה? מה טיבה? על הדברים הללו ננסה להשיב לפני שניכנס לעומקם של ענייני המשכן וכל מה שכרוך בו. אבל ראשית כל, ההיגיון באריכות הגדולה הזאת בענייני משכן וקורבנות, בניגוד למשפטי התורה האחרים, שבהם הכתוב מביא את הדברים בתמצית שבתמצית, ומשאיר את עיקר העמל לתורה שבעל פה. דומה שסוד הדברים נעות בהבדל המהותי בין תורת ישראל למקובל בדתות מאז ועד היום. המכונה דת היא בעצם תקסים פולחניים שבהם עובדים את האלוה כל אומה וכל תרבות לפי הבנתה. הדברים הללו מיוחדים בתקסים המכונים דתיים. אם זה קורבנות, אם בניין משכנות, כל מיני דברים שיוצרים תקסים פולחניים. הדבר הזה היה מקובל מאז ומעולם ונכון עד עצם היום הזה. חידושה הגדול של התורה איננו הקרבת קורבנות, איננו הקמת משכנות. יש משכן ויש מקדשים לעמים כולם בעולם העתיק ועד הימים הללו. והקרבת קורבנות הייתה תופעה נפוצה. אדם הראשון וקין והבל הקריבו קורבנות, ונוח היוצא מן התיבה מקריב קורבן. התופעה הזאת של קורבנות איננה ייחודית לעם ישראל. דווקא פה יש סכנה שעם ישראל יטעה וילמד מן הנורמות המקובלות. וכאן היה צריך להאריך ולפרט ברחל בתך הקטנה, ולא להותיר את הדברים אך ורק לתורה שבעל פה, שגם היא מעריכה הרבה בענייני קודשים ומשכן, אלא שהדברים הללו צריכים גם בתורה שבכתב לקבל הבחנה ודיוק רב. מעידך, בעניינים הקשורים לדברים של אינם קורבנות ומשכן, זהו חידשו הגדול של התורה. זה שאדם משחרר עבד עברי, זה שאדם שומר כראוי, זה שאדם נותן מתנות עניים, זה שאדם מפצה בדיני נזיקין, שאלו הם עבודת השם? כן, זוהי עבודת השם. ואדם שמקיים מצוות הקשורות גם לתחום של עבודת השדה ולעבודת האדמה ועניינים שקשורים להשבת אבידה, הדברים מתפסים בתודעת האנשים כעניינים של חברה, של יחסי אנוש מתוקנים, של נימוסי בני אדם. ואילו התורה אומרת אילו הן מצוות. וכאדם משיב עבדה, הוא לא רק עושה מעשה טוב ביחס בין אדם לחברו, הוא עובד את השם. החידוש הגדול של תורת ישראל הוא שאנחנו עובדים את השם בכל רובדי המציאות, בכל עשייתנו, גם העיסוקים שלנו בתחומי המסחר והמסע ומתן ובענייני רכוש ובעניינים שקשורים לכל התנהלותנו, אנחנו ניצבים לפני השם תמיד. זהו חידושה הגדול של התורה. ובכך אין לנו מתחרים עד עצם היום הזה מאז ומעולם. האנשים לא ראו בדברים הללו עבודת השם. ראו בכך עניינים שבין בני אדם, תקנות כאלו אחרות ליצירת מציאות מתוקנת. היהדות בעצם מחדשת שאנחנו בכל הווייתנו ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא. ובעניין הזה אין לנו מתחרים. כאן די לומר אמירה תמציתית והיא תתברר בתורה שבעל פה. עיקרה של תורה שבה הייתה צריך להאריך הוא עניין הקורבנות, הוא עניין המשכן, שבכך יש לנו הרבה מאוד אלטרנטיבות במציאות המוקפת, המוכרת לנו. כל אלה הם דברים שאנחנו צריכים להסתייג מהם ולהיבדל מהם, כי אלו דמיונות שווא, ולהבדיל בין המותר ובין האסור, זהו בעצם עניינה של התורה בהקשר הזה. עצם הצורך לקורבנות, עצם הצורך במשכן, אלו דברים מושרשים בתרבות האנושית מאז ומעולם. מאידך ההבחנה שאלו המצוות שקשורות לאדם, בין אדם לחברו, הם דברים שחשובים וראוי לבצע אותם, זהו דבר שאין לנו מתחרים בו. על כן, בדברים שאין לנו מתחרים ואין חשש לטעות, יכולה התורה להותיר את עיקר העמל בתורה שבעל פה. פה גם אמירה תמציתית וקצרה שתאגן את הדברים כחלק מעבודת השם, די בה. מאידך דברים שנעוצים בעבודת המשכן והקורבנות צריכים ברור ופירוט גם בתורה שבכתב, כי בדברים הללו הטעות נפוצה ומצויה. הראיה, חטא העגל הנמצא בליבן של הפרשיות הללו, והכישלון של ויעבדוני בהקשר הזה של חטא העגל רק מוכיח עד כמה הסכנה הזאת עורבת לפתחנו, ועד כמה חשוב היה שהתורה אכן תרחיב בדברים הללו ותסייג את הדברים באמירה נרחבת, כדי שאופציות הכישלון יהיו מצומצמות ככל שרק אפשר. זהו הפן המקדים על עצם האריכות בדברים. מכאן והלאה נדון בדברים עצמם. למען האמת, המתבונן באריכות דבריה של התורה בענייני המשכן, בפרשיות תרומת תצווה ויקל פקודי, יגלה שיש לפנינו בעצם שתי מסגרות עיקריות. המסגרת האחת שמתחילה בפרשתנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. דהיינו, יש פה ציווי שמתמשך, החל מפרשת תרומה לאורך כל הפרשה הארוכה, כל פרשת תצווה, וגם לאחריה בראשיתה של פרשת כי תישא. בפרקים אלה מתאר לנו הכתוב את צו השם למשה, שמשה עתיד לומר את הדברים אחר כך לבני ישראל. הציווי הזה של השם למשה הוא בעצם ציווי שבא להבהיר את היעדים. זהו דיון ברמה האדריכלית. משל, למה הדבר דומה? לאדם שעומד לבנות בית. לא הרי הדיון המתבצע עם האדריכל, כי הרי הדיון המתבצע עם הקבלן. האדריכל נוגע ושואל יותר שאלות על הייעוד של המבנה, מה שימוש שרוצים לעשות בו, מה התקציבים שעומדים לרשותנו, ובהתאם לכך גם נתכנן את הדברים. אם אנחנו עוסקים בעניין שקשור לנניח תערוכה כזאת או אחרת, אילו אולמות נבנה כדי שהתערוכה תוכל להיות הכי אפקטיבית, איך כדאי יהיה. זאת אומרת, הייעוד של המבנה גם גוזר את הדיון במרכיבים בסדר החשיבות. לא בהכרח שהסדר של הדיון עם האדריכל יהיה גם סדר הביצוע של הקבלן. בצד המעשי ייתכן ונתחיל ביסודות שלא יהיו שונים מבחינת העשייה בין בית שיהודו כזה או אחר. הסדר העבודה והביצוע שונה מסדר הדיון. אבל קודם כל בדיון האדריכלי יש צורך לדון בייעוד של הבית, ומתחילים בדברים המאפיינים ומאהבים את הבית, את משמעותו וייעודו. ואילו לאחר מכן יוצרים את המעטפת לכל אותם ייעודים. ואילו בדיון הקבלני, הדיון הוא דיון מעשי. ולכן, קודם כל, אנחנו ניצור את המעטפת, שהרי המעטפת היא כמבוא לתוך. לא נציב את התוך במקום חשוף ללא מעטפת. ועל כן, כאשר אנחנו עסוקים בדיון אדריכלי, בציווי של השם אל משה, אנחנו קודם עסוקים במרכיבים שלשמם יש את המשכן. זה עיקרו של העניין, זה מהותו של העניין. ולאחר מכן נדבר על המעטפת, על המבנה עצמו, שנועד להיות מעטפת לתוך אותם כלים שלשמם הוקם כל המשכן כולו. כאשר נגיע לצד המעשי, בהקל פקודי, שם הביצוע, שם משה יצווה את בני ישראל על הביצוע, שם הדיון יהיה מעשי, יהיה קבלני מול הקבלן, ושם דווקא ידברו תחילה על המעטפת, כשהמעטפת תעמוד, או אז נחזור לעסוק במהות, בכלים המיוחדים שלשמם המעטפת הזאת הוקמה. כך שסדר הדיון שונה בין רמת הציווי, בין השם למשה, אני קורא לו הדיון האדריכלי, העיוני, הייעודי של המבנה, לבין מה שיש אחר כך בדברים הנוגעים לביצוע של בני ישראל על פי ההנחיות של משה רבנו. אז היום נתרכז בצד הייעודי שפותח את כל המהלך הגדול. הציווי פותח בתרומה. חומרים, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. וכאן חייבים להבין שזהו המפתח ולב כל העניין. הציווי הבסיסי הזה של חומרי הגלם שמהם מכינים את המשכן הוא המפתח להבנת כל מהותו של המשכן. כשאני בא לכיתה אני קודם כל באמת כותב את החומרים שמרכיבים את רשימת התרומה לפי קבוצות. זהב, כסף ונחושת, קבוצה ראשונה. תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש ועיזים, קבוצה שנייה. קבוצה שלישית, אורות אלים, מאודמים ואורות חשים. קבוצה רביעית, ועצי שיטים. ובהמשך אני מביא שמן למאור, פסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, ובסוף אבני שום ואבני מילואים לאפות ולחושת. עד כאן רשימת החומרים. כאשר אנחנו יודעים שהסדר הזה הוא לא מקרי. קבוצה ראשונה היא קבוצת המתכות. כל קבוצה, אחר כך יש לנו קבוצת החוטים. חוטים שצבועים בצבעים שונים, תכף נראה את מרכיביהם, ואחר כך קבוצת האורות וקבוצת העצים. כל קבוצה יש בה סדר פנימי. מן החשוב אלא פחות חשוב. בקבוצת המתכות זהב החשוב ביותר הוא מופיע ראשונה. כסף בעיניים הוא נחושת בתחתית הרשימה. תכלת הוא היקר ביותר, שהרי תכלת הוא חוטי צמר צבועים בצבע תכלת. ארגמן זה חוטי צמר הצבועים בצבע אדמדם מסוים. תולעת שני זה צבע אדום אחר. גם הם חוטי צמר הצבועים בצבע, שלושה צבעים של חוטי צמר שצבועים בתכלת. בארגמן בתולעת שני. שש, אלה הם בגדי פשטן או חוטי פשטן. הקודמים היו מן החי, זה מן הצומח. ועיזים הם חוטי צמר עיזים שטבעו אותו לחוטים, והם נשארים בצבעם הטבעי. בסוף האורות, יש אורות שנצבעו מאודמים בצבע אדום, ואורות חשים של חיה תחש, שעל עניינה לא נרחיב כרגע, שהאורות שלה גם בצבעם הטבעי, ועצי השיטים שהם חומרי גלם שעוד נדבר עליהם אחר כך. במילים אחרות, אנחנו מדברים פה על קבוצות של חומרי גלם. ופה נגלה דבר מאוד מעניין, שככל שהמתכת או החומר חשוב יותר, ולמה התכלת חשוב? כי הוא מופק מחומר של תת ימי, מאיזשהו חילזון שמוציא צבע, והתהליך ההפקה הוא יקר, גם הארגמן, גם תולעת השני. ככל שהחומר יקר יותר, תהליך ההפקה שלו יקר יותר, הבגדים שלו יקרים יותר. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת. תכלת הוא לבוש מלכות, והתכלת הוא בעצם ביטוי לאושר, לאיחודיות. ארגמן גם הוא, ותולעת שני פחות. שש עוד פחות, ועיזים עוד פחות. וכיוון שכך, בואו נראה איך בנוי המשכן. קודם כל, לאחר שהבנו את חומרי הגלם והבנו שהם בנויים לפי סדר החשיבות, מן החשוב אל הפחות חשוב, בואו נראה את הכלים. הכלי הראשון שהתורה מתחילה בו הוא הארון. אין ספק, אהרון הוא הכלי החשוב ביותר. הכתוב גם מעיד גם למה. קודם כל, אהרון הוא הכלי שבתוכו ייתנו את העדות, את לוחות הברית. לוחות הברית מבטאים את הפרוטוקול של מה שנאמר במעמד עשרת הדברות בפרשת יתרו. זה המקום שבו שמים את הקשר החי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. לא רק מה שהיה בעבר, אלא גם מה שהתחדש, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אשר על ארון העדות, אשר את כל אשר הצווה אותך אל בני ישראל. וכן, הארון מעל הכפורת הופך להיות מקום הדיבור האלוקי. וכיוון שכך, לא רק הדיבור שהיה בהר סיני, אלא הדיבור שיהיה במשכן, יצא מתוך, מעל הארון, מבין שני הכרובים, מן על הכפורת. זאת אומרת, אהרון מבטא את הביטוי לקשר החי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אוהל מועד זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא נועד עם בני ישראל באמצעות נבואת משה. במילים אחרות, זה נקודת המפגש. נקודת המפגש מתרחשת לפני ולפנים. שם, בחדר הפנימי, בקודש הקודשים, והאהרון הוא הביטוי לעניין הזה. הן ממה שהוא כבר מכיל בתוכו, והן ממה שיאמר בהמשך, מתוכו ומעליו, ומה שחשוב לא פחות, שמשה רבנו בסוף ספר דברים יכתוב את התורה, הוא ייתן אותה אל הכהנים הלוויים, שישימו את תוכן דברי התורה של הספר שמשה יכתוב, שמסכם את כל מה שנאמר לו, מכאן ומבראשית ועד עיני כל ישראל, כספר שיונח גם הוא בצד ארון הברית. הנה כי כן, זהו הביטוי לדבר השם, לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זהו הדבר המרכזי ביותר של אוהל מועד, ולכן זהו הכלי הראשון. ממה הוא עשוי? הוא עשוי מארון שמצופה בזהב בפנים ובחוץ, עצי השיטים נותנים את העיצוב ואת הקשיחות, הזהב מבטא את המעלה היקרה ביותר, ועליו יש מכסה. המכסה הוא הכפורת. הכפורת כולה עשויה זהב, ומעליה יש כרובים שהם עשויים זהב. במילים אחרות, אהרון בנוי מעץ מצופה זהב וממקשה זהב שנמצאת מעליו. אנחנו עוזבים את קודש הקודשים ששם יהיה החלק הזה, והוא הדבר המרכזי ביותר, זהו הדבר המרכזי שנותן את המהות למשכן כולו, למפגש, לאהרון, לדיבור, לקשר החי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שזהו יהודו של המשכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הנה זה הייעוד, לשכון, לקצור את הקשר החי. זהו התשתית לגילוי מלכות השם בעולם, לדיבורו עם עם ישראל. אחר כך יוצאים לשולחן, לקודש. יש שולחן, השולחן נשאו עצי שיטים, מצופה זהב, מקבילו של הארון במידה מסוימת. לאחר מכן יש לנו את המנורה. המנורה עשויה זהב טהור, מקשה. ויש לה גם כן, כמו גם הקרובים, כאלה קנים כאלה. זאת אומרת, זה משהו שדומה, יש הרבה דמיון גם בניסוח בין הארון לשולחן ובין הקרובים והכפורת למנורה. והנה יש לנו פה משהו מעניין. בתוך קודש הקודשים, הכלי שמבטא את כל המהות מאוחד, ואילו הכלי הזה כשהוא עובר לקודש הוא מפוצל. החלק של הארון בא לידי ביטוי בשולחן, והחלק שבא לידי ביטוי בכפורת ובקרובים, מקשה הזהב עם הצדדים, עם הקנים הללו, כמו הקרובים, כמו קני המנורה, הנה הם בנפרד, מנורה ושולחן. בקודש הם מפוצלים. גמרנו לבטא את הדברים המהותיים, המבטאים את המשמעות של המשכן, אנחנו עכשיו צריכים לעשות את המשכן. המשכן עצמו זה המבנה, זאת המעטפת. יש כלים אם לא יעמדו בחוץ. אבל היד הוא הכלים הללו. הארון והם אלה שעומדים לכבודו של הארון, השולחן והמנורה. כאשר בהמשך אנחנו מוצאים את המעטפת ועוברים למשכן. המשכן בנוי קודם כל יריות. היריות הן שיוצרות את העניין. כל הקונסטרוקציה, המחיצות והיתדות והמיתרים בעצם נועדו כדי להחזיק את העיריות. עיקרו של המשכן הם העיריות, והעיריות מופיעות בשלוש שכבות. השכבה הפנימית שנקראת גם היא משכן, ואת המשכן תעשה 10 יריות. באיזה חומרים יעשו את היריעה הפנימית שנקראת משכן? 6 מושזר, תחלת וארגמן, תולעת שני ובכן, יש לנו פה את החלק העליון של רשימת החוטים. זה החלק הפנימי. זאת העירייה הפנימית שבנויה וארוגה מעשה חושב. דהיינו באומנות מיוחדת במינה. כאשר יש פה יריות שונות שצריכות להיות מחוברות, ויש לולאות של תחלת עם קרסים של זהב, כי כשאנחנו בפנים, אנחנו עושים מזהב. הפנימיות היא בדבר היקר יותר. החוטים היקרים ביותר, ואילו הקרסים והצבעים היקרים ביותר בפנים. לאחל מכן, על היריות הללו שנקראות משכן, על העירייה שנקראת משכן, 10 עיריות שנקראות משכן, שעשויות מן החומרים המעולים ביותר, אנחנו עושים את השלב, את שלב המניים, פסוק זין שמתאר שם, ועשית יריות עיזים לאוהל על המשכן. העיזים שהם באמת בסוף הרשימה, הם יהיו לאוהל על המשכן. בפנים זה היופי, האיכותי. העיזים וצמר העיזים הוא שכבת הבידוד. באמת כשכבת בידוד בתווך. והיא אוהל על המשכן. המשכן הוא הפנימי, השירי הפנימית, האוהל עליו. 12 עיריות. העיריות הללו כבר מחוברות עם לולאות, עם קרסים של עם קרסים של נחושת, כי אנחנו במעטפת. ובהמשך יש לנו על זה, כן, מעבר ל, יש לנו עוד שכבה עליונה גבוהה יותר, חיצונית יותר, והיא נקראת מכסה לאוהל. בפסוק י' של פרק ו', ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים מאודמים ומכסה אורות חשים מלמעלה. השלוש שכבות, שכבה פנימית מן החוטים הכי עדינים והכי יפים, ארוגים. לאחר מכן יש לנו את שכבת הבידוד בדמותם של יריות עיזים, ובחלק העליון כשכבת בידוד ואיתום מלמעלה, מכסה לאוהל. יש משכן, יש אוהל על המשכן, יש מכסה לאוהל. והמכסה לאוהל בעצם משמש פה כגורם אותם נגד גשם, כגורם מבודד מלמעלה. במילים אחרות, אלו הגג של המשכן על שלוש שכבותיו. אבל זה צריך לעמוד על קונסטרוקציה, ולכן יש קרשים, הם עשויים עצי שיטים, עצי שיטים שמצופים בזהב, הם מסודרים בצורה מאוד מיוחדת, כאשר הם עומדים על אדנים. עכשיו תלוי. אם האדנים הללו הם האדנים שפונים לקודש ולקודש הקודשים, הם אדני כסף, כי הזהב למעלה, כסף למטה. ואילו אנחנו כבר באים לאזור שנושק לחצר, האדנים הם של נחושת. וזה דבר מרתק, שאנחנו באמת עושים אדנים של נחושת בקטע הנוגע לחצר. ובכלל כל מה שקשור לחצר הוא עניין של נחושת. שהרי מלבד הפרוכת שמבדילה בין קודש הקודשים ובין הקודש, ובין הפרוכת שתהיה לנו כפתח המשכן, יש עוד פרוכת או כיסוי לפתח המשכן, פתח החצר. יש לנו שלושה פתחים. המעבר בין קודש הקודשים לקודש, המעבר בין הקודש לבין החצר, והמעבר מן החצר החוצה, פתח החצר לעולם בכללותו. באופן כללי, המחיצות הללו, המרבדים הללו, עשויים מאותם חומרים, אלא שהפנימי, הפרוכת, המבדילה בין קודש קודשים לקודש, עשויה מעשה חושב, ואילו השאר עשויות מעשה רוקם. והאדנים שהם עומדים עליהם, אלה מבחוץ, הם נחושת, לעומת הפרוכת שעומדת על האדנים מכסף. הדבר הזה מבליט את ייחודם. בחצר, הכל כבר עברנו לפאזה של נחושת. ועשית את המזבח חצי שיטים, כמו גם מה שיש בקודש השולחן, כמו בקודש הקודשים שיש עצי שיטים, אבל הציפוי כאן יהיה כבר מנחושת. ועל ידו הכיור, שגם הוא יעשוי מנחושת. זאת אומרת, רק נחושת. מעין רק זהב כמו המנורה, מעין רק זהב כמו הכפורת והכרובים. כשההבדל הוא שבקודש קודשים, מלבד העובדה שהכל זהב, הם מחוברים יחד. ובקודש זה מזהב, אבל הם מפוצלים, שולחן ומנורה לחוד. ואילו בחצר מפוצלים, אבל מנחושת. וזה בדיוק כל הסיפור והמבדיל. כאשר הכתוב מתאר לנו את מזבח עצי הסיתים שמצופה בנחושת, וכל כולו עשוי נחושת. הנה החצר שהיא מעטפת לכלי החצר, השולחן, סליחה, המזבח הנחושת, יש לעשות לו חצר. החצר כבר עשוי קלעים. הקלעים הם לא ממש בד ארוג, אלא רק רשת כזאת. והם קלעים לחצר שעשויים משש. דהיינו, מחוטי פשטן, לא אותם חוטים יקרים של תחילת ארגמן, תולעת שני, אלא שש. אנחנו באמצע, בדרגת הביניים, והם לא עשויים באריגה צפופה, אלא בעין אריגת רשת כזאת, שבהחלט כמו היום גדר רשת כזאת, שהיא חלולה, יוצרת אבל את החיץ, כדי לצור כבוד למסגרת, אבל זאת מעטפת לכלים בחצר. כולם עומדים על עמודים שעשויים מנחושת, היתדות, האדנים, כל מה שקשור לחצר, כולם עשויים מנחושת. זהו בעצם עניינה של פרשת תרומה, יצירת המבנה. המבנה שישמש כמסגרת שבה יהיו הכלים, שבה תתבצע העבודה, והיד המרכזי של הכלים ושל העבודה היא בעצם השראת שכינה. אותו דיבור אלוקי שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ומנחה את כל ישראל כיצד לנהוג וכיצד לעשות. זהו הדבר המרכזי, זהו הדבר המהותי המתבצע במשכן. וזה סדרו. בפרשת תצווה, עיקר הדברים הם בעצם קודם כל בגדי הכהונה. בגדי הכהונה של משמשי הקודש, לשמשמשים בקודש. וגם פה התחלנו בכלים, מן הכלים הכי חשובים. מהו הכלי שמבטא את אותו רעיון שמבטא הארון של הדו-שיח, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא? זה החושן. ואכן, החושן הוא הדבר שבו פותח הכתוב. אלו חומרים יעשו את החושן. החושן יעשה, והוא הראשון שנזכר, באמת יעשו את החושן ואת האפוד. חושן והאפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד, הם הופכים יחד. החושן בנוי ומובנה בתוך האפוד, הם קשורים זה בזה, ולא יזח החושן מעל האפוד, אסור לפרק אותם. לכן מדברים על האפוד והחושן יחד. מים חומרי הגלם, זהב, תחילת, ארגמן, תולעת שני, ושש מוזר, מעשה חושב, כמו הדברים הנפלאים, לא מעשה רוקם, שזאת רקמה חיצונית, ולא אריגה פנימית. כאשר לתוכה, גם בחושן וגם באפוד, יש את אותם אבנים יקרות שהביאו הנשיאים. על החושן יש 12 אבנים על לב אהרון, ואילו שני אבנים שיש באפוד הם על כתפות האפוד, ועל אלה וגם על אלה מופיעים שמות בני ישראל, כעניינם ליצור את הזיקה ואת הקשר באמצעות עבודת הכהנים בין בני ישראל לקדוש ברוך הוא, לאביהם שבשמיים. הנה כי כן, גם פה סדר אזכור הכלים או הבגדים הוא מן החשוב אלא פחות חשוב, מן הדברים שהכי חשובים שמבטאים את המהות, ולכן גם החומרים שאיתם עושים את הדברים הללו הם היקרים ביותר. במה מסיים הכתוב? עם המכנסיים. מכנסי הבד שכל עניינם לחסות ערווה הם בד, הם פשטן, הם בגדים פשוטים, הם נזכרים אחרונה, והם באים מחומרי הגלם הפשוטים ביותר. הנה כי כן למדנו דבר מאוד פשוט. סדר תיאור בניין המשכן הוא פשוט. הוא בא מבפנים החוצה. מן החומר היקר אל הפשוט. ככל שאנחנו יותר בפנים, החומרי גלם שיוצרים את הדברים הפנימיים הם יקרים יותר. ככל שיוצאים החוצה במעטפת, גם במעטפות של המשכן, היריות הפנימיות, יש את היריות ביניים ואת היריות החיצוניות. ככל שיוצאים במעטפת החוצה, הקרסים יהיו בפנים מזהב, מבחוץ יהיו מנחושת. כי אנחנו מדברים מן הפנים אל החוץ. זאת הנקודה המהותית. ככל שאנחנו יותר בפנים, אנחנו במהות, שם הכלים חשובים יותר, שם החומרים חשובים יותר. ככל שאני אלך יותר לפריפריה, שם הדברים יהיו פחות חשובים, ותפסו מקום פחות של חשיבות. סדר התיאור וחומרי הגלם נעוצים זה בזה, והם נובעים מן העיקר אל התפל, מן הפנים אל החוץ. זהו הדבר הפשוט, שאם נבין אותו, הרי בכך למדנו את כל עניינו של המשכן בקיצור נמרץ.